ישות, כבוד הגאון הגדול, שמענו כעת את דבריו, השם יאריך ימה בתור של קו הנעימים, הרבנים הנכבדים של העיר, וקורא לעיר הקודש, ראשון לציון, הנה הינם, ולירושלים, אחר כך מירושלים לבשר אתן. אז כנראה שצריך את ראשון לציון. ואגב, בסדרה הזאת של השיעורים שאנחנו נותנים מדי יום שלישי, וגם פעם זה היה גם ימי שני במוצאי שבת, אני לא אשכח שזה היה לפני איזה 12 שנה, אז שוב, העיר הראשונה שהתחלנו בשיעורים זה היה ראשון לציון. אז הקדוש ברוך הוא כך עשה, בעזרת השם נמשיך עוד ועוד, ונקבל לקבל פני משיח צדקנו. בקרוב, בנעת. הפסוק בפרשה מתחיל, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל למור. וראשי במקום אמר אל ראשי המטות להזהיר גדולים על הקטנים. כלומר, הפרשה הזו נשנתה בראש ובראשונה לחכמי ישראל, למנהיגים הרוחניים, שהם ישימו לב, כמו שאומר החתם סופר, להזהיר גדולים על הקטנים, זה לא רק הרבנים על צום מרעיתם, אלא גם אנחנו, אנשים פשוטי העם, כל אחד עם הילדים שלו, עם המשפחה שלו, עם בניו, עם נכדיו, שישמור עליהם, להזהיר גדולים על הקטנים. ועוד פירוש כותב החתם סופר, להזהיר גדולים על הקטנים, ידוע על הפסוק עוון עקבי יסובני, מצוות שאדם דש בעקביו, כמו תפילה, זמן תפילה, כוונה בתפילה. ארבעה דברים צריכים דרך ארץ, אומרת הגמרא, מצוות, ארבעה דברים צריכים חיזוק, מצוות, תורה, דבר הווה, תפילה ודרך ארץ, צריך חיזוק. אז להזהיר גדולים על הקטנים, יש הרבה דברים שאדם לפעמים בדברים קטנים הוא מתנהג איתם כאילו דבר של מה בכך. כבר אמרו אבותינו, אהוב את השמה ושנא את המה בכך. כלומר, כל דבר כדאי מאוד לחשוב, אולי אני טועה, אל תהיה בטוח שהכל בסדר. אהוב את השמה, ככה מצליחים יותר, ושנא את המה בכך, שעושה איזה דבר ואומר, מה בכך שעשיתי כך? סך הכל זה דבר קטן, אבל אדום מה שהרמב"ן כתב, רבנו משה בר נחמני, על הפסוק, לבטח חטאת רובץ. חושבים שעצם הרע, הוא צריך להכשיל את האדם בעבירות גדולות, כמו חילול שבת, אכילת טרפות, או חלילה גזל, גנבה, רצח, איסורי עריות. לא, אצל הרע לא מתחיל בדברים גדולים, הוא מתחיל בדברים קטנים. בפלא פלאים, מה כותב הרמב"ן, מה זה דבר קטן אצל הרע? זה לא דווקא עבירה, אלא כל הנהגה טובה שאדם קיבל על עצמו איזה הנהגה. דוגמה, אדם אמר, הרב יסתיר פה מתפללים ותיקים, אשריין ישראל, הוא מתפלל ותיקים, והוא הנהיג את עצמו, נאמר, שלפני הוותיקין איזה 10 דקות כל יום, או רבע שעה, או כמה דקות, הוא יושב ועוסק ולומד תורה. ביום אחד הוא לא עשה את זה, אומר הרמב"ן, תדע שכבר זה סכנה, שהנה יצר הרע יבוא ויתפוס. לפתח חטאת רובץ. יצר הרע נמצא בפתח, רובץ שם, ומחכה על כל מיני פתחים קטנים, שברגע שאנחנו מבטרים בדבר אפילו קטן, מיד זה עושה. רבנו הארי עליו השלום, שהפטירה שלו בשבוע הבא, בה' באב, כמו הערב הזה, ביום ה' באב נפטר, הוא כותב, אפילו על אנשים צדיקים, בעלי מעמד גדול, כמו אלה שנוהגים בכל ענייניהם לפי הקבלה, והם אנשי חסידות ופרישות, שמעטים יכולים להיות במדרגה כזאת, ומכוונים בכל דבר בתפילה, בכל ברכה, בשמות הקודש, בעלי מדרגה. יש 10 תנאים מי יכול להיות באמת מקובל. לא מה שהיום כל מי שפתח קליניקה ומתחיל לשנות אותיות, ראשי תיבות וסופי תיבות, והוא פסוק אחד בתנ"ך לא יודע, נקרא מקובל. מקובל זה אדם קדוש שבאמת הוא במדרגה גבוהה שיודע את כל התורה ולמד גם את תורת הקבלה. אומר רבי נוהרים, ואחר כך הוא מייחד יהודים, אומר צריך מאוד מאוד להיזהר שברגע שהוא נוהג באיזה מדרגה גבוהה הוא קיבל על עצמו איזה קבלה טובה, שלא להפסיק, כי ביום שהוא יפסיק עם זה, ואפילו באופן ארעי ולא קבוע, מיד יחטיאוהו המזיקים, כך לשונו. יש ליצר הרע שליחים שמיד יכולים לפגוע פה באדם מבחינה רוחנית, ולכן היו נזהרים מאוד על כל מנהג ועל כל דבר לומר בלי נדר. זה הנושא של הפרשה הזאת, ענייני נדרים פופחים באוויר, שכל דבר שנוהג האדם יאמר בלי נדר, ולא יתחיל, כך לשונו של רבנו הרי שם, שלא יתחיל באיזה הנהגה אפילו טובה אם הוא לא יודע שהוא יתמיד בה באופן קבוע, שאם לא כן הוא לא יוכל לעמוד בזה, ואז כשהוא יחדל מלעשות כן, זה לא דבר שהיה תלוי ברצונו, הוא עשה ועכשיו הוא לא עושה, לא, הוא ייפול חס ושלום. ועל זה אמר דוד, שגיאות מייבין מנסתרות נקני, והפסוק הבא, גם נזדים חסוך עבדך. אומר דוד המלך, שגיאות מייבין, שגיאות זה שגגות, אדם נתקעת בחן של שוגג, והאמת שהרמב"ם יש לו מכירה בזה. למה התורה מחיירת על חן של שוגג להביא קורבן, של קורבן חטאת לדוגמה, אדם שחילת שבת שוגג, כי לכאורה צריך שבעבירה, מה זה צריך? חלילה, מתי העבירה נקראת העבירה? כאשר שתי כוחות השתתפו באותה עבירה, הגוף, האיברים של הגוף ביצעו את העבירה, וגם המוח, המחשבה השתתפה והייתה לה, הייתה כוונה זדונית של זדון לעשות את העבירה. אז באמת העבירה קשה והיא צריכה כפרה. אבל על חטא של שוגג לכאורה למה צריך כפרה? כי העבירה הייתה רק במעשה ולא במחשבה. אנחנו יודעים גם שבנדר צריך שיהיה פיו וליבו שווים. כלומר, אדם נדר והוא לא התכוון לאותו נדר, פנה פליטת פה מפיו, זה עדיין לא אומר נדר. ולכן נדר בחלום, לפי מעיקר ההלכה, לא צריך התרה, כיוון שלא היה פיו וליבו שווים. אז צריך שיהיה לו גם מחשבה וגם מעשה, שבמקרה של נדר זה הדיבוק. אבל אם חסר אחד משניהם, אין כאן את העבירה. ולמה באמת על שוגג צריך להביא קורבן? הרי לכאורה זה רק הגוף. זאת ועוד, זה לא מה שהרמב"ם כותב, מה ההבדל בין אם אדם עושה חטאים בגוף לאדם שעושה חטאים במחשבה. הגמרא אומרת, הרהורי עבירה קשים מן העבירה. למה הרהורי עבירה קשים? אז פשט, המפרשים אומרים שאדם שעשה עבירה לא עלינו, אז אחרי העבירה הוא מרגיש כזה בזוי, מרגיש שפלות, מרגיש ירידה, אז יש לו חרטה, יש לו שברון לב. יהיה מה שיהיה, אחי, אפילו רשע אחרי שהוא עושה עבירה מרגיש קצת לא טוב עם זה, אז יש לו איזה הרהורי חרטה. אבל כשהוא מערהב כל הזמן בעבירה, הוא לא משתנה, הוא כל הזמן ממשיך וחומד וחושב ומתכנן, אז כל הזמן הוא יוצא מצב של עבירה. הרמב״ם כותב שזה שני דברים, אדם שחוטא במעשה, אז האיברים שלו חטאו. האיברים שלו הם שעשו את העבירה. מי זה האיברים? ידיים, רגליים, אוזניים, עיניים. הם נחשבים כמשרתים, נחשבים ככפריים, אנשי כפר, אנשים לא בעלי רמה. אבל מי זה הבעל רמה הכי גבוה? זה המוח. מפרטב רבנו בחי בתחילת ספרו, שהמוח הוא שונה מכל הגוף. הגוף עצמו מתאבר כל הזמן דברים גשמיים. הוא נהנה מאוכל, משתייה, ממנוחה, מאוויר, מטיולים, מכל מיני דברים יפים שהגוף מתאבר להם. דברים גשמיים, בעל תאווה. הוא אומר, והמוח לא יהנה מכל אלה אלא יקוץ בהם. ושלא כמו קוצים. וממה המוח נהנה? רק מדברים רוחניים, ואין כמו לימוד התורה שנותן למוח את המנוחה הכי גדולה. אז המוח הוא עציד, הוא בן מלך. מה יש שם את הנשמה? המוח זה מקום משכן הנשמה שהיא בת מלך. ולכן אדם צריך לפני התפילה לפנות ליבו מחשבתו לעבודת השם. צריך לדעת שהוא בא לעבוד את השם, ואיזה עבודה? זו עבודה שהיא בלב, זו עבודה הכי קשה. לרכז את כל מחשבותיו לעבודת השם, זה המוח. אז כשהוא חוטא בהרהור, מי חוטא כאן? המוח. המוח זה בן מלך, זה חטא קשה, זה חטא כבד. אבל כשהוא חוטא במעשה, כשזה לא היה עם מחשבה, אז זה רק העבד ולא האדון, ולא המלך. לכן הרהורי העבירה, אומר הרמב"ם, קשים מן העבירה. עכשיו נחזור לפסוק, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. ראשי המטות, גם לפי הביאור הזה, מה שאמר החת"ם סופר, להזיז גדולים על הקטנים, בגוף האדם עצמו יש את האיברים הגדולים, המרכזיים, זה המוח, זה הלב, זה החלקים היותר רוחניים שיש לאדם, מה שנקרא מלך. רבנו אריה אומר מלך, ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. הם המלכים של הגוף, הם מנהיגים את הגוף. בהם נמצאים הנשמה, הרוח, הנפש. הכבד זה קצת פחות, אבל איך אמר את זה פרעו, המדרש אומר, כבד לב פרעו. אבל מה כבד לב? שאצלו הלב הפך להיות כבד. ודאום שבעולם אדם מליבו רך, לב רסק. נדרש מבין מעשה שפעם האריה מינה את החמור להיות גובה מכס. אמר לו, זה התפקיד שיש לך, לגבות מכס. אז החמור היה, הוא נקרא חמור, למה הוא חומרי, מה שאומרים לו הוא עושה, אין אצלו שיקול דעת, אין אצלו ימינה, שמאלה, כך צריך לעשות, אז צריך לגבות מכס. הגיע המלך בעצמו, האריה, ועובר, בא לעבור המכס, אומר לו, חמור, עצור, מכס. אומר לו, מה מכס? זה הולך לקופה שלי, מה, אני יוצא מכיס ימין לכיס שמאל, מה מכס? אומר לו, לא מעניין אותי, המלך מינה אותי לגבות מכס מכל מי שעובר. אומר, אבל אני מיניתי אותך. אומר, אז מה אם אתה מינית אותי? זה התפקיד שלי, אני צריך לבצע אותו. בקיצור, התווכח, פעם, ושתיים, ושלוש, והכל שאלה, הייתה לו תשובה. לא משנה שזה לא תשובה, אבל זה חמור, אין פה שאלות. סוף האריה כעס עליו מאוד, טרח אותו, הרג אותו במקום, קנו מכה אחת הרג אותו, וקרא לשועל, אמר שועל, קח אותו, תנתח אותו לאיברים, אני צריך אותו לארוחת צהריים. אבל אני רוצה בשורה, ראש, ידיים, רגליים, איברים פנימיים, אחד אחרי השני, את כולם, כולל המוח והלב והטחול ואפילו הקורקבן. אני לא יודע אם יש לך המוח קורקבן, אבל גם החשק. קיצור, מה עשה השועל? ניתח אותו. השועל לא יכול בלי לעשות דברים מהצד. דבר ראשון, לקח את הלב, אכל. אכל את הלב. סידר את כל האיברים ובא לצהריים האריה, חכה לארוחה, הכין לו את כל האיברים. רואה האריה, בודק ראש, כתפיים, רגליים, חול, כבד, רואה בטן, כבד, מסס, כל מה שצריך, יש הכל. תאמר לו, איפה הלב? אין לב, מוח יש, כבד יש, לב אין. אומר לו השועל, אדוני המלך, אתה לא יודע שבחמור הזה לא היה לב? מה פתאום? אז איפה הבא? אתה אומר, היה לו לב, אולי היה מתווכח איתך. אומר המדרש, זה פרעו. הלב שלו נהיה כבד. זה העניין, מה המדרש בא לומר? מוסד. אנחנו באופן טבעי, שברא אותנו הבורא, ברא אותנו עם לב. לב, הלב יודע, רבותינו אומרים, הלב מבין, הלב רואה. תמיד היו צוחקים שהיו שומעים את דברי חז"ל אלה. אז היום הרופאים ברפואה התחילו להגיד שזה אמת, אז כן, הם, תודה רבה להם שהם כאילו באים לאשר לנו את דברי חז"ל. לפעמים זה מאוד מצער, אתה שומע כל מיני חוקרים שמתחילים לאשר לך את יציאת מצרים, להראו את מכת קינים, כל אחד מאיזה מכה הוא שייך, אז הוא חתיכת ים סוף, מחפשים איזה סימנים, אנחנו לא צריכים סימנים, אנחנו מאמינים בכל מה שכתוב בתורה מתחילה עד סוף שהכל אמת. אז הם אומרים שהלב, כן, איפה אתה רואה שהלב הוא מבין, הוא רואה? בדקו, בדקו אדם, הילרו אותו לאלקטרודות, ואז אתה רואה את הדופק, מתי הוא עולה, מתי הוא יורד. וידוע שלב ממוצע עובד, נגיד בין 60 ל-80 פעימות בדקה, אבל כאשר יש סכנה, או כאשר יש מאמץ, זה עובר את המאה, ויכול להגיע אפילו ל-300 פעימות בדקה. בפרט כשהוא עולה קומות גבוהות, או שנושא מסעות כבדים, מאמץ, או כאשר חס ושלום יש סכנה. דוגמה, מישהו עומד אויב מולו לרצוח אותו, או נחש עומד לתקוף אותו, או טייס כשנמצא במטוס במצב של חוסר אונים, הלב עובד 300 פעימות בדקה. למה? פשוט הלב מזרים חמצן במהירות עצומה למוח, כדי שהמוח יקבל החלטות מיידיות. כי אתה צריך לקבל כעת החלטה גורלית. אז כדי לקבל החלטה גורלית אני צריך מקסימום של ריכוז של מחשבה. אז צריך המוח דרוש לו חמצן. מי מספק לו את החמצן? זה הלב. ואז זה עולה למעלה, ובכלל פעולת הלב זה דבר מבהיל. מי שיסתכל גם בדברי חז"ל, הרי העובר בימי אמו 4 שבועות מרגע התהוותו כבר יש לו לב פועם. והבהמות האלה לא מפסיקות עם האדם עד רגע שמחזיר את נשמתו לבוראו. כל שאר האיברים לפעמים הם נחים, הם נופלים, אפילו המוח. הוא לא עובד בתפוקה מלאה, והרבה, במצב של שינה, יש כל מיני מצבים אחרים שהוא נח. אבל הלב לא ינום ולא ישן, מקסימום יוריד קצת מהקצב. זה אחד מפלאי הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא באדם. לב, שאר כל קרדיולוג מתחיל אפילו, שהלב פועל עם הזרימת דם שלו, מגיע, זרימת הדם מגיעה, אם אתה מוציא את הלב שהוא כולו גודל אגרוף, לגובה 2 מטר. הדם שהוא מזרים. בדקה, דקה וחצי, הוא מסנן עד 15 ליטר דם בגוף אדם הכי בעל ממדים. זה משהו מדהים מה שהלב עושה. זה מחוץ לכל הדופקים שיש במשך כל הגידים אגב, הזוהר הקדוש מדבר על זה באורך, רבי שמעון. אבל זה רבי שמעון לא היה לו לא רנטגן ולא סיטי ולא שום מכשירים אלקטרונים. רבי שמעון מתאר איך יש בכל כלי דם, בכל עורק ועורק, דופקים. אתה יכול להגיש את הדופק בכל אצבע או בכל קצה של איזה עבר, והכל עובד על פי הוראות מלמעלה, השגחה האלוהית מלמעלה. אז בדקו וראו שכשבן אדם מגיע, נגיד, לומר לאיזה קומה גבוהה או שהוא צריך עומס, להרים עומס, הלב מתחיל לשנות את הקצב. או כשהאדם רואה מולו סכנה, אוטומטית הלב מתחיל לפעול. זה דבר שלא מובן, אין זה הסבר. אלא מה? חז"ל אמרו, הלב רואה. הלב מבין. העיניים מיד משדרות ללב, יש סכנה, והלב מיד מתחיל לפעול. זה לא לוקח אפילו שניות. אז זה שאמרנו שצריך האדם שהלב שלו יהיה לב רגיש, שלא יתרגל לכל מיני דברים, כי אני צריך לעשות כל מיני תרגילים כדי לזרז את עבודת השם שלו, ועבודת השם ייפלל. ולכן אמרו בגמרא, שניים שנכנסו יחד להתפלל וקדם אחד והתפלל לפני חברו, טורפים לו תפילתו בפניו. ראיתי באור נפלא שהגאון חידה כותב, שניים שנכנסו יחד להתפלל, מי זה שניים? זה הפה והלב, אתה, אני, כל אחד מאיתנו זה שניים שנכנסים להתפלל. זה לא רק בפה האדם מתפלל. הלא הנביא מתלונן בפיו ובשפתיו, כי בדני וליבו ריחק ממני. ובתהילים כתוב, ולא נהנו בבריתו. מה כתוב שם? בשפתם יחזבו לו, והוא רחום יכפר עוון. שוב, בשפתם יחזבו לו, בלי לב. אדם צריך להיכנס לתפילה, לכונן את ליבו. והמורה אומרת, הפסוק בהתחנן, שלא יעמוד אדם להתפלל עד שתחול דעתו עליו. דבר אחר, עד שתכונן דעתו עליו. כלומר, אסור לבוא ולעמוד מיד תפילת העמידה. לכן תמיד לפני תפילת העמידה יש לנו לשחרית, יש לנו עריכות של תפילה עד שאנחנו מגיעים. במנחה, מינימום צריך לומר אשרי יושבי ביתך, ולא לבוא ולעמוד ולהתפלל. תפילת ערבית, למה אנחנו מתפללים תפילת ערבית ואומרים לפניה ברכות יד שמע? וגם אם אדם מתפלל בפלג המנחה, כלומר ערבית מוקדמת, צריך לומר את ברכות קריאת שמע, עוד לא הגיע הזמן קריאת שמע. הגמרא בברכות אומרת, כדי שיעמוד להתפלל מתוך דברי תורה. כי אי אפשר לבוא ולעמוד מיד עמידה. אז במנחה יש לנו אשרי יושבי ביתך. אבל בערבית מה יש לנו? אז נתנו לנו את הברכות של התפילה, ועם משכיבנו ואת כל מה שיש שם, כדי שהאדם ייכנס לאווירה של תפילה ויתרגל לכוון בתפילה. לכוון בתפילה. אז אם כן, הכוונה בתפילה היא עבודה רצינית בעלת משקל. בלי כוונה בתפילה, אדם לא עושה כלום, כי הוא כותבים, הרמב״ם, אורחות צדיקים, רבנו וחי ועוד. ידוע, תפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. ועשה מאומה. צריך את זה. יש גאון חידה כותב, שישתדל האדם, למעשה גם רבי אליעזר פאפו מביא את זה, שישתדל כל פעם לכוון יותר לאיזה ברכה מברכות העמידה. הרי העמידה יש בה 18 ברכות, למעשה 19 יחד עם ברכת המילים. אז בכל פעם ישים דגש על איזה ברכה. למה? כדי שבולי מה הוא אומר, שפעם אחת בשנה תהיה לנו תפילת עמידה אחת שלמה, שלקראת ראש השנה נבוא עם תפילת עמידה. אבל הוא אומר, זה לא טוב עושים, אלא שמשל יש לו חולה בבית לא עלינו, אז הוא מכוון טוב מברכת רפאל. מה עם יתר הברכות? חמי כבוד. או שיש לו איזה קרוב משפחה בחוץ לארץ, אז הוא מכוון בתקם ושופר גדול לחירותנו. זה שופר גדול, זה גם שיהיה לו הרבה כסף. סנס לקבץ גלויותינו, לקבץ צדחי עמו ישראל. או אם יש לו משפט, אז השיבה שופטנו כבראשונה. וכן, אז זה הדרך. הטבע האדם לכוון בברכות שיש לו מהן תועלת או שייכות. אבל צריך להסתדל לכוון בכל הברכות. אז ידעו חז"ל שאי אפשר לתבוע מאיתנו את כל הברכות, את כל העמידה בבת אחת. אז לפחות תתרגל קצת קצת. הלא הגמרא בירושלמי מביאה על שמואל ועל אביי ועל עוד כמה. אחד אמר, אני מודה, שמואל אמר, אני מודה לעמוד השדרה שלי, שכשמגיע המודים שתחווה לבד. איך האוטו מגיע לבד הביתה? לפעמים אתה חושב לפעמים משהו אחר. הרבה פעמים בן אדם מתכנן להגיע למכולת או מה, אבל מתוך הרגל, זה כוחו של הרגל. אז כוחו של הרגל הוא משתחווה במודים. אחד אמר אני ספקתי עונות של הכנסאות, אחד אמר ספקתי את האבנים של הכותל, כל אחד אמר איזה משהו שהיה בתוך העמידה. ודאי שבדברים האלה יש רמזים בסודות, וכבר הרב בני יששכר העריך בזה מאוד. אבל מה המסר שיש לנו מהעניין הזה, מהסוגיה הזאת? שצריך האדם להשתדל לכוון בתפילה ולכוון כמה שיותר. כבר אמר החפץ חיים בשביל השם. שהרבה פעמים אנחנו מתפלדים. ופתאום באמצע התפילה באים לאדם מחשבות. פתאום הוא אומר, אוי, מה עשיתי? הגעתי כבר לברכנו, והגעתי לתקרה בשופר. אז הוא מתחיל להגיד, אוי, ואיך אתה עושה דבר כזה? אז הוא מתחיל להגיד לעצמו מוסר. ובינתיים הוא ממשיך להתפלד. הוא הגיע כבר לתשקול, והוא מתחיל להקות על חטא, למה הוא חושב מחשבות אחרות בתפילה, ובינתיים הוא כן חושב. הוא ממשיך לחשוב, כי כעת הוא חושב, למה חשבתי? אז הוא אמר, החפץ חיים, אתה יודע למה זה דומה? לאיזו אישה אחת שמסכנה, היה לה איזו גינה של ירקות. וגידה שם, כוסברה, בעדודנס, שמיר, אני יודע, כל מיני ירקות. והביאה אותם, אגודות של ירק, שמה ערמה ושמה בשוק. לא איזה ילדים קטנים, גויים, שואלים קטנים, מחבלים קרמים, כמה זה עולה, התחילו לדבר איתה, שמרו אותה מכל צד, פתאום התחיל הילד אחד לחטוף, בא ילד השני חטף, בא איזה גם בן אדם מבוגר, גם הוא התחיל לחטוף. זו ראתה שחוטפים לה את החבילות, התחילה להקות על עצמה, אוי! הגינה שלי ערכה ובחינה משקטי מים ומתיים היא מכה ובוכה וממשיכים לחטוף ממנה. ואחד אומר לה, אלו, תפקיע אחר כך, עכשיו תשמרי על מה שנשאר, השלוש רבעי, החצי, פחות את מה שיש לך ביד, שימי יד על זה, מה את יושבת בוכה עכשיו? אומר אותו דבר, אדם פתאום באמצע העמידה, הוא רואה, יום, באו לי מחשבות, איך באו לי מחשבות, מתחיל להקות על חטא, תעצור! זה ידוע, כל ספרי המוסד כותבים, שאחת השיטות להפסיק את המחשבות שבאות באמצע התפילה זה לשתוק, לחזור המחשבה למקומה, תמשיך להתפלל. כך צריך להיות. אז אומר, לכן האדם צריך להיזהר שהפי ולבו יהיו שווים. שניים שנכנסים יחד להתפלל, זה הפה והלב. וקדם אחד הפה התחיל לומר את התפילה בלי מחשבה, לפני חברו, בלי הלב. תורפים לו את תפילתו בפניו. תפילה לא כוונה, כי הוא גובלון נשמה. והרב ועליו השלום, רבנו משה קורגבירו, הכותב, הביא אותו השבה. שלא כותב, כתב הרמה, קיבלתי מזקן אחד. לתארת המחשבה בתפילה, יאמר לפני התפילה פסוק, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. האמת שבמדרש יש על הפסוק הזה, מה זה האש? המדרש אומר, שהיום אין לנו את הקורבנות תפילות במקום קורבנות במדע אמר התפילות במקום קורבנות אז התפילה מה זה? זה בעצם אמירת התפילה זה המערכה, המזבח, זה הלב שהוא נקרא מזבח וגם תמיד אגב הגאון הבן איש חי אומר תמיד זה אותיות לב איך יש לנו לב תמיד? לב, תסתכל, זה שדיברנו מקודם שהלב כל הזמן דופק, בולם, כל דודו דופק. אני ישנה, ולבי ער, אפילו לשעת השינה, הלב עובד. אז אם תיקח אותי עוד לב, למד בית, מלא. למד, למד בן דלת. מה יש בתוך הלמד? בן דלת. ובית, מה יש בתוך הבית? יות דף. תחבר אותם, יהיה אותיות תמיד. זה בתוך לב, יש תמיד. וגם הלב, כך שאומרים חכמי המוסר, שיש לו לב, אז הוא נזהר לא להיות גאה. כי יש לו לב בשר, הגאה יש לו לב חשוח. למה? תראה, אותיות שבאות לפני למד ב', לפני למד יבוא ח', לפני ב' יבוא א', זה אח. אח זה אדם ענב. למה? יש לנו כלל בגמרא, אחים ורקים מאותם. כל מקום שכתוב בפסוק אח או רק בלמעט. זה אדם שממעיט את עצמו, מקטין את עצמו. זה בחינת אח, האותיות שקודמות בלב. אבל האותיות שבאות אחרי לב, זה אחרי למד יבוא מן, ואחרי ב' יבוא ג', זה אותיות גם. גם זה הגאה. מה, גם אני צריך, גם אני רוצה, גם לי מגיע. אז כל דבר גם, גם, לרבות, גם בא לרבות. אבל אך בא למעט. והן בדיוק האותיות העוקבות, לפני הלב ואחרי הלב. תראה מה זה הלב של האדם, הכל תלוי בלב. כל הרגשות, הנטיות, ההחלטות, המידות, מידות טובות או מידות חלילה שליליות, נמצאות בלב. צריך האדם לנקש ותהר את הלב שלו. כמו אומרים, ותהר ליבנו, באופתך באמת. אז זה הלב, אש תמיד, אומר הרמב"ם, כדי קיבלתי מזקן אחד, שכדי שאדם יכוון בתפילתו, יאמר לפני תפילתו כמה פעמים, בפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. למה? מה זה האש? זה הכוונה. זה הכוונה. זה הכוונה שיתבדל. כלומר, אולי היה, יש מעשי ידוע, שערת עמק המלך כותב אותו, על רבנו האריז, זכותו תגן עלינו. שבוע הבא, תירה שלו. רבנו האריז ז"ל זכה, הוא גם מרן זכה, מרן הבית יוסף, הבן של מרן הבית יוסף התחתן עם ביתו של רבנו האריז. מרן היה לו, לצערנו, בצעירותו, מתו בו, מתה בו אשתו הראשונה, אחר כך גם האישה השנייה, נשא אישה שלישית. ומהשלישית הביא ממנה בן. והבן הזה לעת זקנתו של מרן הגיע לגיל החופה, והוא השיא אותו עם ביתו של רבנו הארי בצפת. ובשבת מרן ערך כמו המנהג, אבי החתן עושה סעודה אצלו בבית. היום הולכים שבת שבע ברכות ודעת איזה אולם, קייטרינג, עובדים רק היום לקנות זמנות ולקנות גרים. זה ההכנות לחתונה. פעם הכנה לחתונה היה חודש. כמו שהגמרא אומרת שהכל ברא לכבודו, מכירנו שערי בקטנה. היו עושים בירה, היו עושים קציצות, וקונים דגים, מנקים אותם, מולחים אותם. שבוע לפני, עבודה. אז העבודה הזאת הייתה משמחת, היו מרגישים חתונה. וכל השכנים היו באים לעזור, כולם יחד. הייתה אווירה אחרת, אווירה משפחתית כזאת. אז בקיצור, זוהר שבת חתן, ומרן כמובן הזמין את כל מתפללי בית הכנסת שהם היו קבועים שם בצפת לבוא אליו מיד אחר תפילת מוסף. הם לא עושים קידוש, או אני יודע מה, היום אוכלים בצי חמינטוס וזה, אחר כך בבית באים, אין חמין, אין כלום. אז אוכלים חמין בבית של מרן, תהליך החמין בבית של מרן, ומעניין איך זה היה נראה שם. אז הוא הודיע להם, והנה שהחזירו את הספר תורה לאחד, כותב הרב עמק המלך, בא השמש והודיע למרן שהמפתח של המטבח עבד. הרי בזמנם המטבחים היו בחוץ, לא בתוך הבית. ומטבח היה משותף, ידוע שאמר פעם מביאים בשם אבן עזרא, מה זה דקה של אישה? שאישה אחת אמרה לבעלה, אני הולכת דקה אחת לשכנה, אבל אל תשכח כל חצי שעה לעבד את השיח שלא יצטרך. זה לא אנשים שלכם, אנשים שלכם צדקניות. מדבר על אנשים שחסל שם. אז היו כאלה, צלה זה דקניקה. קיצור הדברים, אז היו בעיה במטבח, כל אחת היה לה את הפתיליה שלה או את הקיריים שלה, ושם היו מבשלות. ומבשלות אוכל, מדי מבשלות גם עניינים אחרים, יחד עם האוכל. קיצור הדברים, אז הודיעו לו, זה המפתח, אז יש לה מטבח מפתח, כדי שיבואו בעלי חיים ויבואו אנשים זרים, יגעו באוכל. מפתח הבא, עכשיו שבת, מה עושים? לקפוץ את הדלת, איך יקפצו, מותר, אסור. מרן עמד להתפלל תפילת מוסף. והנה, כשסיימו, אז כתוב שתמיד רבנו הארי היה מסיים יחסית מהר את התפילה. כי היה לו מחשבה מאוד מהירה, ואפילו שהיה לכוון כוונות, כך כותב רבי חיים ביטל עליו, היה מסיים מתי שמחצית הקהל מסיים, זאת אומרת בינוני. לא קצר מדי ולא ארוך מדי, ואף על פי שהיה מכוון את כל הכוונות. אז סיים, ומרן עדיין לא סיים. הוא היה עומד ומסתכל על מרן הבית יוסף. והנה, אחרי שסיימו את תפילת החזרה, וכל החזרה אני מסתכל עליו. כשסיימו המברך את עמו ישראל בשלום, ניגש אליו, אמר לו, למה כבודו מצטער על המפתח מפתח נמצא במקום זה וזה. וכך היה. הלכו ומצאו את המפתח, מישהו אמר, מישהו שכח את זה שם אחד לבני הבית. שואל מרן אחרי התפילה, שרבנו הרי, איך ידעת? לפחות לא ידע שאני לא אגע למפתח, תשיב לו, תדע שהתמיד שאתה עומד בתפילה, אני אוהב להסתכל עליך, כי אני רואה עמוד אש דבוק על ראשך עד השמיים. אתה מכוון בתפילה, יורד עמוד אש, עומד עליך, והשכינה הקדושה, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. היום ראיתי את העמוד רופא, מתחבר ומתנתק, מתחבר, מתנתק. התחלתי לה, הבנתי שכל פעם שהוא מתנתק, מתנתק, בא לך איזו מחשבה שמטרידה, ושהוא מתחבר חזרה, אתה חוזר לכוון. ואז רבנו אריה אין עליו שאלות, ברוח הקודש היה יודע הרבה דברים. כמו שרבי חיים ניתן מעיד עליו דברים מבינים, אז אמר, הבנתי שאתה דואג על המפתח, והמפתח נמצא במקום זה וזה. ופה רואים מה זה תפילה בכוונה. כמה אדם צריך לשים לב, להתפלל כמו שצריך. שרי מסופר על הגאון, זה לא סיפור שמישהו המציא. כתב את זה רב חיים מוולוז'ין, בהקדמה לספרת צניעותה. כותב שהגאון פעם אחת ישב, עמד להתפלל, והייתה לו קושיה חמורה ואיזו סוגיה קשה מהשס. ובאמצע התפילה בא לו תירוץ, באמצע העמידה, פתאום נתנס לו תירוץ, והוא שמח על זה, והמשיך להתפלל. כשסיים את התפילה ועשה שלוש פסיעות, ניסה לזכור את התירוץ, ברח לו. והצטער מאוד ואמר על זה שעברתי, שחשבתי בלימוד תורה באמצע התפילה. אבל שהוא לא חשב על זה, זה בא לו לבד. אבל לפי הגאון, הגאון זה אדם גדול. אומר חיים מוולוז'ין, והיה לו בצער, והוא סיפר להם. אמר להם חיים, אתה יודע שבא לי תירוץ, וברח ממני. שוב התברר התפילה השנייה שבאה אחריה, הוא לא כתב איזה תפילה אבית או שחרית, זה המשאיה. והנה באה עוד פעם התירוץ. מיד איך שהגיע התירוץ, הוא גירש את המחשבה. לא רצה לחשוב על זה. ולכאורה, אחרי שבן אדם כבר טען את זה לשכח, היה לו, אולי היה אפשר למצוא איזה קולה, להגיד אני אשתוק רגע, ואני אעיין. אבל יש הלכה גם שאם אדם באמצע העמידה מסופק, או לא יודע את המשך התפילה, מותר לו לעקור רגליים, כך כותב מגן אברהם, וללכת ארון הספרים להביא סידור. אם יש מישהו שיביא לו, עד רבה. אבל אם אין, אז מותר. הליכה באמצע התפילה, לצורך התפילה, במצבים כאלה של חירום, לא נקראת הפסק. או אם יש מילוג שמפריע, אז כתוב שבין ברכה לברכה, אפשר להפסיק ולהשתיק אותו, ובלי לדבר כמובן. דיבור זה הפסק, אני צריך מאוד להיזהר. אבל יש מציאות שלפעמים באמצע העמידה אני יכול למצוא איזה יותר לאיזה דבר, אבל לא, נגרש את זה. ושסיים את התפילה וחזר לביתו, באו לו שבעה תירוצים. כך כותב רב חיים מוולוז'ין. זה כדי להבין מה זה מדרגה של תפילה וכוונה בתפילה. תפילה עם כוונה זה בכלל עולם אחר. רב חיים פלאצ'י עליו השלום כותב שאדם ידע שכאשר הוא מכוון, מה זה זה גמרא? גמרא אומרת שכשאדם רואה שתפילתו, איך יודע שתפילתו רצויה, אם הוא מרגיש שהתפילה זורמת, הוא מכוון ויש לו ליבו פתוח בתפילה. ידע שזה שעת רצון, אתה עכשיו יכול לבקש בקשות, אתה יכול. וגם רב חיים פלאצ'י כותב עוד דבר, מתי אדם יכול לבקש בקשות שידע זה שעת רצון? אם לפעמים, למשל במשך היום או בלילה, מנצנץ לו איזה רעיון של איזה מצווה, לתרום איזה משהו, או לקום מחר בבוקר מוקדם, או פתאום ללמוד איזה ספר מסוים, באותו רגע הוא אומר, זה בספרו ימצא חיים הוא כותב, באותו רגע שאתה בא לך אותה מחשבה טובה, תדע שזה שעת רצון, ומה שתבקש אז יתקיים. רואים, יש שעות ויש שעות, יש שעות, יש... אבל מה? שהכוונה של האדם מזוכחת, שלמה, זה סימן טוב. למה? יש לו, הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו יש לנו נשמה שהיא בת מלך. כשאנחנו מחברים אותה עם הבורא על ידי כוונה, על ידי תפילה, מצווה וכוונה וכו', יש למשל חקירה גדולה ידועה של הרשש, בגלל המקובלים בדורו, רבנו שר שלום שרבי שואל, הרי ידוע שבכל מעשה מצווה מתארית מצוות תבוא הנשמה של האדם שם בבילואה ותאיר בו. דוגמה, אדם נותן צדקה ונותן את זה באמת בלב שלם בשמחה, באותה שעה מהירה בו מצוות הצדקה והנשמה שלו בבילואה מהירה. וכן על זה הדרך, נגיד הוא מכבד את אביו או את אמו, עובר זקן, מורכב מפניו, עושה את זה בכוונה שלמה, שמצווה שלמה, אז עושה אותה כמו שצריך. אז הוא חוקר לגבי תינוק שמלאים אותו. הוא ידוע, יש חקירת הפוסקים, מתי התינוק הברית, מי מקיים את המצווה, האם האבא או הילד? אז הוא חוקר, מה קורה עם הילד הזה כשמלאים אותו, והוא, אם לא מעל אותו אביו, אז הוא לא אומר שהוא מעל את עצמו, שהוא גדול, בן 13, הוא צריך למול את עצמו, לזעוק שמישהו ימול אותו. אז מה, אבל הוא תינוק, הוא בן 8 ימים. אומר הרשש דבר פלא פלאים, שבשעה שהוא נימול, תבוא לו הנשמה שעתידה לבוא בבר מצווה, היא תבוא לפי שעה בשעת קיום הברית, ומיד תסתלק. היא תבוא לפי שעה כדי שהוא יקיים אותה, אבל מישהו לא בחיובה. האמת שבחינה הלכתית זה לא תופס, כי הוא לא בחיובה. אבל יש פה איזו מדריקה רוחנית שהוא מקבל באותה שעה, ולכן אז קוראים לו את השם. הוא אומר, למה תראים את שמו אחר כך? א', לפתחם כשמו הרד, אנחנו לא רוצים לקרוא שמו של יהודי על גוף הרד. אבל אחרי זה, כיוון שהוא קיבל את הנשמה, כי שמו של האדם זה נשמתו. איפה אתה רואה? יש לתולדות יעקב יוסף כותב, ראיתי את זה גם ברבי אליהו איתמרי במדרש תלפיות, הוא אומר, תראה לשים לב שנשמתו של האדם זה שמו, שאם אדם ישן, אז מה שאתה תצעק הוא לא יתעורר. אבל תשאל מה קוראים לו, אברהם? תגיד אברהם, מיד הוא עורר. מה זה? מה קרה פה? מפני שזה נשמתו. וכשהוא ישן, נשמתו מסתלקת, איננו נמצאת עליו. וכשאתה קורא לו בשם, אז הנשמה נכנסת, הוא מתעורר. ולכן גם ידוע שאוהב מזכיר את שם אהובו. אבל כשהוא שונא, הוא לא מזכיר את שם שמו. לדוגמה, היה אצל יוסף הצדיק. כשאחיו מכרו אותו, ובאו אצל אחיהם, הקרנה, הקטונת בנך היא, אם לא. מה זה בנך? מיד בא יעקב אומר, היה רעה חלק הוא טרוף טורף יוסף. מה זה טרוף טורף? אתם לא מזכירים את השם יוסף, אתם עשיתם את זה. והגמרא אומרת שכל פעם שהיה נזכר מזה היו יעקב אבינו מאב מתחתכים, כאילו חלילה המעיים שלו בבטן מסתובבים. אמר, אני גרמתי לו, אני יודע שהם שונאים אותו, למה אמרתי לו לך ויש להכה עליהם? אז תרוף תורף יוסף. יש לנו עוד דוגמה לזה, שאול שהיה עוין את דוד, כך פסוק אומר, כשהוא בא ביום החודש והוא שואל מדוע לא בא, הוא לא אומר מדוע לא בא דוד, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם. הוא שואל את יונתן, איפה החבר שלך? הוא לא אומר דוד. למה? כי אוי, שונא לא יכול להזכיר את שמו, כי בהזכרת השם נותן לו כאילו כוח, נותן לו השפעה. אבל בזה שמעלים את שמו, כאילו ממעיט ממנו את כוחו. זה זה עכשיו אומר, לכן אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. מה זה אש? אש זה הכוונה. לכן אומר, קיבלתי מזקן אחד סגולה לכוונה בתפילה. יאמר פסוק זה, השנה העתיק את זה וכותב, ולי אין ספק שאותו זקן היה אליהו הנביא זכור לטוב. והרב מבני הנבטנותו, רבנו משה קורדלירו, לא רצה לכתוב שהיה לו גילוי אליהו, אמר רק קיבלתי מזקן אחד, כי אליהו תמיד עכשיו זקן, כי הוא באמת אריכות ימים. יש דומה לזה בגמרא, והגמרא אומרת שלעתיד לבוא תהיה סעודה גדולה. מחכים לסעודה הזאת, באווירה של הימים האלה שאנחנו מחכים בבניין בית המקדש. אז הגמרא אומרת שתהיה סעודה גדולה, יאכלו שורבד, גדולה לוויתן, ויין של ששת ימי בראשית, המשומר פרנבד, ויש דברים עמוקים יש בזה. טוב, שמי שאוכל מהלוויתן, כבוד הרב, ברוך הבא, כבוד הרב.
תודה רבה.
כבוד הרב, אני אקצר, השם יעדיף ימר בטוב, מוטב הנעימים, יחד עם כל הקהל הקדוש. אז שם הגמרא אומרת, זה עשוי, יש סעודה? אבא היה אומר בלשון פתיחותא, אומר, למה צריך סעודה? אומר, פשוט, המתים קמים מהקבר, הם רעבים. יש אחד, נפטר לפני 5 שנים, יש לפני 50 שנה, יש 500 שנה, יש 5,000 שנים, הוא לא אחד. אז הם קמים, וזוכו עושה להם סעודה. סעודת הלוויתן, כותב המעריץ, שאחריה, באותה סעודה, כל הטעמים שבעולם אנחנו נטעם שם. לא יהיה דבר שחסר פה. וכתוב שם, הרב חידה מביא בשם הגדולים בשמו, שמעשה באיש אחד שהיה זקוק לאיזה כסף, מה הוא? אז הוא שאל את החבר שלו, אתה מוכן שאני אמכור לך את החלק שלי, המנה שלי בלוויתן. 7 זהובים, תן לי 7 לירות רב. שילם לו. כך הלך למעריץ לשאול אם זה תופס. אבל זה לא תופס. וכי זה שלו? ועוד ראוי להלקותו. תביא אותו לבטן לזה שמחר וניתן לו מלקות. מדוע? משביזה החלק שהשם יתברך נותן לו. א', זה לא שלך, זה של הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול למכור דבר של השם. יש גם ידוע, תשובת מרשם ועוד, אם בכלל האדם יכול למכור עולם הבא, הוא לא תופס. תופס, זה לא תופס, כי זה לא שלו, זה לא קניין שלו, או חלקו בגן עדן. אז בקיצור, שם הוא אומר שיהיה לוויתן, שורבב, ויין משומד בענבה, כותב הרב מגלי עמוקות, מי שנזהר ליין נסך, זוכה לשתות יין המשומד בענבה משש בבית ראשית. זה מין סוד גדול שהיין הזה, מי ששותה אותו, יודע את כל סודות התורה וסודות הבריאה. זה מין תענוג שאי אפשר לתאר אותו. ועוד, כמובן שיש בסעודה הזאת דברים מבהירים. המדרש מוסיף, שם באותה סעודה אברהם יצחק יעקב, תשמחו איתנו, משה רבנו יגיד דברי תורה, שלמה המלך יגיד דברי חוכמה, ודוד המלך ייקח כינור שיש בו 10 נתרים, תשאלו היום את הכנרים, אי אפשר לנגן. יותר מ6, 6 או 7 נתרים, לא שייך, אתה מתחיל להתבלבל. אז הכינור של דוד יש לו 10 מטרים, הוא ינגן בו ומי ניגונים שאף אחד לא שמע מעולם. ואחרי זה יש כוס של ברכה, אז מגיע זכור אומר לאברהם, קח כוס של ברכה. מה אומר אברהם? יצא ממנו ישמעאל, אני לא ראוי. אומר ליצחק, יצחק אומר, יצא ממני עשיו, אני לא ראוי. אומר ליעקב, יעקב אומר, נשאתי 2 אחיות, אני לא ראוי. אומר למשה, משה רבנו, אומר משה רבנו, אני לא זכיתי שיהיו מפניי, שיהיו ממלאים את מקומי. יהושע, אני לא זכיתי לבנים, רק בנות. שמואל, בניו לא עברו בדרכיו. עכשיו מגיע לדוד, דוד אומר, אני אברך, ולי נאה לברך, שנאמר, נשמת בשמן ראשי, כוסי, רוויה. רוויה, אומרת הגמרא, כמה גימטריה? 221. כוסו של דוד מחזיקה 221 לוק, זה בערך 70 ליטר, גביע של דוד המלך. תערוך לפני השולחן, נגד צהרה, לשאת המשל ראשי כוסי רוויה. עכשיו כולם שואלים, מפרשים, המאחסה ועוד, מה? דוד אומר, אני אברך, ולי נאה לברך. לא, לי נאה, אני אברך, בסדר. אבל למה לי נאה לברך? אומר, מפני שהגמרא אומרת, בקוס הולכים אחר הזקנה. שבאים, עושים סעודה ורוצים לכבד מישהו בכושר ברכה, מחפשים את הזקן יותר. מי הזקן ביותר? למה דוד זקן? זה דוד נפטר בן 70, אברהם אבינו 175, יצחק 180. אדוע, הרב חידה כותב שהיה נורא, שהיה דורש כל פעם, ובדרשה היה אחד כל הזמן מפריע בו, הוא שואל שאלות לא לעניין. וגם שאלות שגם מקנטרות. הרב היה עומד לו. כשיום אחד, והקהל נמאס להם, אמרו לרב, הרב, עד מתי אתה מתייחס אליו? אבל לא, יש אנשים שצריכים שיתייחסו עליהם. אז יום אחד, הוא שאל איזו שאלה, אמר לו, שאלתך כתובה בספר חיי אברהם. הוא היה שמח, אמר להם לקהל, אתם רואים, אתם סתם צועקים עליי, תראו איזה שאלות גדולות, אני שואל, ספר חיי אברהם. טוב שנגמרה הדרשה, יצאו החוצה, שאלו את הרב, מה, איפה זה ספר חיי אברהם? חיי אברהם, כמה אברהם אבינו חי? 175 שנה, שזה אותיות קוף עין ה'. כל פעמים, ידע שתבוא, קושיית עם הארץ. רציתי להגיד, אז זה כתוב בספר חיי אברהם. סיפר לי, היה זה יהודי אחד מאוד זקן בשכונת בית ישראל בירושלים. נפטר לפני איזה 20 שנה. סיפר לי שהוא היה משמש את הרב גוטשובן כל מוצאי שבת, והיה נכנס לו כמעט כל ערב. אמר הרב גוטשובן, כל מוצאי שבת היה לו מנהג שכל המכתבים שהוא קיבל במשך השבוע, אז היה עונה עליהם. ומה היה עונה עליהם? בעיין, עיין, עיין. הוא לא היה יושב ומעריך, ופעמים יש איזה שאלות הלכתיות שמנסרות בחלל האוויר שצריך לפתור להם תשובה. אבל היה כותב לו עיין. והיא מגיע, הוא אומר, כל שבוע ממוצע 50 מכתבים. פעמים הממעיט זה 30, המרפא 70, באמצע זה 50. אומר לי שפעם אחת קיבל מכתב מהרב של בינה. הוא לא היה כל כך, זה מונע מטעם השלטונות. הרב של בינה שלח לו איזה שאלה, אז הוא היה אומר לבחור הזה, אז כן, שסיפר לו, היה בחור, היה כותב. אמר לו, תן לי את הפתק. אומר, ועל המכתב, תן לכתוב, עין, 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 מסכת ברכות, אני מסכת שבת, אני מסכת עירובים, לפי סדר. וכתב את הכל, ואחר כך את המדרשים, עין, 150 מראה מקומות. מכל הצדקים. שאל אותו, מה זה העניין? אמר לו, כתבתי לו את כל המקומות בש"ס, כתוב שם עם הארץ. כי אחד שואל שאלה שקובע בפירוש בשולחן ערוך, והוא רב, איך יכול להיות עולם כזה? אז כתבתי לו, עין, עין, עין. אז הוא אמר לי, שאני מבהיל, שהוא יושב בחדר של הלימוד, לומד, באמצע נכנסה הרבנית, והכניס את הפורטים של שבת, היו שומרים אותם, הייתה מבריקה אותם, מלקה אותם אחרי שבת, הכניסה אותם בחדר. כשהכניסה אותם בחדר, איך שהיא נכנסה, הוא אומר לו, עצם את העיניים, היה לומד, עצם את העיניים, השליך ללמוד. כל כך הייתה מחשבתו קדושה ומחוברת בלימוד, אז אשתו, שהיא כגופו, הוא מסתכל. עצם את העיניים, עד שהיא עברה את החדר, חזרת. וזה היה באופן קבוע, תראה איזה קדושה הייתה להם, זה לא רק התורה, הקדושה שהייתה להם בתורה, זה כמו שכותב רבי אברהם פלאצ'י, הרבי רבי חיים פלאצ'י. הוא אומר שאבי היה יושב לכתוב איזה חידוש או תשובה בשאלה, היה פותח את המגירה, מציץ, סוגר את המגירה וכותב את החידוש. אומר לו, אני הייתי כל הזמן לבן לדעת, מה יש במגירה של האבא? מה יש שם? נראה יום אחד שאבא לא היה בבית, הזכרתי, פתחתי את המגירה, ראיתי כתוב שם שם הוויה, שיביתי השם לנגדי תמיד. לפני שהיה בא לכתוב איזו תשובה, היה מסתכל על שם השם כדי לשאוב משם קדושה, רוח הקודש, ענווה, יראת השם, דמה, ואחרי זה היה כותב. ככה כל גדולי ישראל, איך הם זכרו שהתורה שלהם השתמרה לדורי דורות, שדבריהם התקבלו בכל הדורות, להבין שחכמי ישראל לא רק טרחו בלימוד התורה, אלא היה להם עבודה ממש למקצוע של יראת שמיים, של קדושה, הכניסו את הקדושה בפנים. טוב. זה אומר, אז תהיה סעודה, אז יבוא דוד המלך, אני אברך ולי נאה אברך, למה לי נאה אברך? זה אומר ככה. בקור צורכים אחר הזקנה, מי יותר זקן בא בימים, אבל דוד רק 70. אלא דוד המלך הוא השלים את חיי אדם הראשון, אדם הראשון חי 930. ודוד השלים את זה, זה מעשה, הוא האדם הראשון. אז זה 70 שנה יש לו. אז ה-70 הנוספים, כן, ביחד זה 1,000, אף אחד לא חי 1,000. אז דוד חי 1,000, יוצא שבסיכומו של דבר דוד חי 1,000. לכן הוא אומר, אני אברך, ולי נאה לברך. אנחנו רק נתפלל לקדוש ברוך הוא, שיתקיים בנו, יש איזה מדרש מאוד מעניין ראיתי, פשוט הרבנים, קיני השמיים למען ירבו ימיכם ומת ימיכם על האדמה, קיני השמיים על הארץ. מה זה ימי השמיים על הארץ? אומר המדרש, אל העתיד לבוא, כשיבוא משיח, בעזרת השם אנחנו נהכיר לו כל יום, תבוא הגאולה אחר די. אחרי כל כך נאומות וצרות מבית ומחוץ, חניות, גשמיות, שנאה כזו לתורה, זה משהו מפחיד. אמרתי את זה כמה פעמים, בכבודו של עולם, תדעו רבותיי, אני אומר זה לטובתנו, לטובת כולנו. אלה שאומרים מה עושים הבני ישיבות, או מה עושים אלה שלומדים תורה, חס ושלום יש להם דין של אפיקורוס, מבלי לדעת. הם אחרת לעולם הבא. המראה אומרת, תן לי דעה מהאפיקורוס, היי דאמר, מה יאהנו לנו רבנן? מה מועילים לנו אלה שלומדים תורה? זה מפחיד. זה ניסיון קשה עכשיו אנחנו עוברים. ניסיון רב אמר, שתדעת שהתורה, אנחנו יודעים מאמינים ויודעים שהתורה מקיימת בעולם, אני לא מדבר על בדלנים או על אלה שסתם מתחזים, אני לא, אני מדבר על אלה שלומדים תורה. אז כימי השמיים על הארץ, יום של השמיים יהיה פה. זאת אומרת, אם מחר בבוקר משיח בא, אז מחר היום, איזה מחר יום רביעי? 1,000 שנים יהיה. ועוד יום 1,000 שנים. למה? יומו של הקדוש ברוך הוא, 1,000 שנה. כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול. אז יהיה 1,000 שנים. וזה תירוץ והקושייה שכל המפרשים וכל החכמי הקבלה חבטו בה. איפה הפסוק? שמחנו כמות איניתנו, שנות ראינו רעה. עם 6,000 שנים עבי אלמה, ואנחנו היום בשנת תשע"ב, כמה נשאר? 228 בקוש, 228. אז זה יכול להיות תשלום עבור 2,400 שנות גלות מחורבן בית ראשון? איפה? שמחנו כמות איניתנו. אלא זה התירוץ. שכל יום יהיה בעריכות, באיכות, בעוצמה שאי אפשר לתאר אותה. אז נתפלל השם שבעזרת השם יזכה אותנו שבקרוב כאן ביקשו ממני שמי שתרם את הערב להזכיר לעילוי נשמת עמרם בן מסעודה, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, ושהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, רבותיי, יהפוך לנו את הימים האלה למשמש לשמחה, וישמור לנו את הרבנים הגדולים לאורך ימים ושנות חיים, שירביצו לנו תורה ונשאר מהם קדושה, טהרה, יראת השם, תורה, חוכמה, מוסר, מדע ועוד ועוד, תאריכו ימים וטובים, ולבטל מעליכם מעלינו כל גזרות קשות שלנו. תודה רבה.
אבא ברכי ברכי.
ותהיו מברכים בכל. אמן.